rukele, a kleine, mit bret halach gimeine, hab ich mir mit zores gemacht. Gedeck dem Dach mit grünes Sack und sitz ich mir in a sukele bei Nacht. Gedeck dem Dach mit grünes Sack und sitz ich mir in a sukele bei Nacht. Was brechen dort ist halten, die Zuckerle, sie steht noch ganz gut. Ich mach die Gide, ihr Segorach Gide, die Lichterlach, sie brennen noch ganz gut.
נמצאים כעת בערב סוכות, כל בית ישראל כעת בונים את הסוכה. אנחנו נמצאים כאן עם המרא דאסרא דכפר חב"ד, הרב אשכנזי. נהיה כאן עם קו פתוח למאזינים. כל מאזין שיש לו שאלות בהלכות סוכה יכול להתקשר למספר טלפון.
Weg und doch mit Geräusche, die Zuckerle שבוע טוב, הרב אשכנזי. קיבלנו פה הרבה שאלות. אנשים התקשרו קודם, ועכשיו מתקשרים כל הזמן. והשאלה הראשונה היא, שנת הקהל, שנת הקהל, השנה היא שנת הקהל. באחד, אני לא זוכר מתי זה היה, באחד ההקהלים שאמר הרבי, אחרי הקהל, איפה האנשים, באיזה חור הם התחבו האנשים במקום להיות במיס המדר של הרבי, איפה הם היו בהקהל? השאלה היא, האם השנה יש עניין לנסוע ל-770 לשנת הקהל?
דבר ראשון, שבוע טוב ומועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, שהשם יעזור שזה יהיה באמת זמן שמחתנו האמיתית, והשמחה הגדולה זה ודאי וודאי כשכל אנש התאספו בהקל אצל הרבי, וזה גוף היביא להתגלות של מלך המשיח, שהוא זה שאומר את הפרשיות בהקל כפי שכתוב בתורה וגם מפורש ברמב״ם. אבל היה פעם הרבי שמי שלא יכלו להגיע לסוכות, לכל הפחות שיגיע לשבת בראשית, נדבר לי כך, היה פעם ההתבטאות של הרבי.
בשיחה הרבי אומר שלפחות שעה אחת בסוכות שיהיו אצל הרבי.
נכון, אם רק אפשרי.
טוב, עכשיו אנחנו נמשיך בקשר, אם כבר צריכים לנסוע לרבי, ישנם הרבה אנשים שנוסעים בחול המועד לרבי. עכשיו, כיצד עליהם לנהוג בטיסה? היום יש טיסות מאוד ארוכות, אנשים נוסעים דרך אירופה, יש להם הרבה שעות, כיצד עליהם לנהוג בקשר לאכילה?
על פי דין, על פי הלכה מפורשת, מי שנוסע בפרט לדבר מצווה, אז הוא פטור בדרך, הלכי דרכים, בפרט הלכי דרכים לדבר מצווה, אז הוא פטור מסוכה. למעשה, עד שהוא מגיע ל-770, אז הוא יכול לאכול מחוץ לסוכה. אבל בכל זאת, הרגש חסידי לאכול מחוץ לסוכה זה דבר קשה מאוד, מצד שני לצום אי אפשר.
אז מה עושים?
אז בכל אופן, דברים שלא חייבים מעיקר הדין מסוכה, כמו מים, פירות וכיוצא בזה, אפשר להקל ולאכול מחוץ לסוכה.
למשל, יש, אני לא יודעת, זה עוד שאלה, פריחיות אורז, איזה ברכה מברכים עליהם?
אני יודעת, אפשר לברך שהכל.
שהכל. אז זאת אומרת, פריחיות אורז אפשר לאכול?
אפשר לאכול מחוץ, כן, מחוץ לסוכה.
אז עדיף לאכול פריחיות אורז. עם פירות?
אפשר לאכול פירות, אפשר גם לאכול בשר, אפשר לאכול נקניק, אפשר לאכול כל מה שיש בברכתו של יעקב.
כל מה שברכתו של יעקב. עכשיו,
גם לצום ביום טוב, בפרט בחול המועד, זה אסור.
עכשיו, שאלה נוספת היא, מאיזה גיל מחנכים קטן לאכול בסוכה? והאם יש עניין לקחת ילד קטן שיאכל בסוכה?
מפורש בשולחן ערוך, מיוחד בשולחן ערוך של הרבי, שהשולחן ערוך זה כן, שאבא חייב בחינוך, ואבא חייב לחנך את הבן במצוות סוכה, זאת אומרת, הוא חייב אפילו להכריח אותו ולאכול רק בסוכה. אפילו אם רוצה לאכול מחוץ לסוכה, הוא חייב להכריח אותו ולהכניס אותו לסוכה. מאיזה גיל, אז יש בזה חילוקי דעות, אבל בכל אופן, מגיל 6 למות ודאי לכל הדעות הוא חייב, ומי שמגיל 5 עושה כן, אז תבוא לברכה, כי גם לפי גרסה אחת ברמב״ם וגם ב...
קיצור, ילד מגיל 6 צריך לאכול בסוכה.
מגיל 6 וגם מגיל 5 כדאי להחמיר.
עכשיו, נשים. נשים הרי פטורות מסוכה. האם יש עניין שנשים יאכלו בסוכה? אם יש את זה, איזה עניין?
המנהג של מין הקדוש עם סקינה זה אצלנו דבר חשוב ביותר, והמנהג הוא שנשים כן אוכלות בסוכה, ובמיוחד בלילה הראשון ודאי, וגם מברכות לשב בסוכה. כפי ששמעתי, כפי שראיתי, אז מיוחד בסעודות החייבות, כמו סעודת יום טוב וסעודות החג, אז הן אוכלות בסוכה וגם מברכות לשב בסוכה.
מכיוון שכבר דיברנו מהתחלה שכולם נוסעים עכשיו לרבי להקל, ואנשים ישרות לבד, האם יש עניין שאנשים לבד יאכלו בסוכה,
שהבעל
לא
נמצא? שהבעל בדרך כלל אז נשארים הרי ילדים, בגלל הבנים הם חייבים לאכול
בסוכה. הבנים גם נוסעים להקל.
אז אם הם לבד, אז הם עובדים, הם יכולים לאכול בבית. אבל אם רוצים להדר ולהיכנס לסוכה שלהם, לא יודע אם חייבים לבנות סוכה בשבילם, אבל להיכנס לשכנה ולאכול, מי זה אוכל לבד בבית?
שאלה נוספת, מה השיעור של אכילה שהם חייבים עליהם לברך לישב בסוכה? כמה צריכים לאכול? כזית? כביצה?
אצלנו נוהגים שאפילו מים לא שותים חוץ לסוכה, אז הכל אוכלים רק בסוכה. אבל כדי לברך ברכת לשב הסוכה, אז כפי שהלכה בשולחן ערוך, מברכים רק על דבר שברכתו מזונות, לחם או מזונות, וברכתו האחרונה זה או ברכת המזון או על המחיה, והשיעור שמתחייב בסוכר זה יותר מכביצה. זאת אומרת, למעלה מ-56 גרם.
56 גרם?
כן.
האם יש עניין רוחני לשבת בסוכה, כמה שיותר? זאת אומרת, אפילו בן אדם לא רוצה לאכול, האם יש לו עניין, חוץ מהלילה הראשון, האם יש עניין לשבת בסוכה, במיוחד לשבת ולאכול?
כשכבר פעם דיברתי על זה, כשלומדים את ההלכה היבשה בהלכות סוכה, אז משמע שם שרק כשרוצים לאכול, רוצים לישון, לפי המנהג שבשוכנו, שגם ישנים בסוכה, או לטייל, חייבים להיכנס לסוכה. אבל מצד אחר כתוב בסימן תו קופצה תקבור, בשוכנו שאלת רבה, שכל רגע ורגע שיושב בסוכה הוא מקיים מצווה. אז משמע משם שיש עניין לשבת בסוכה משהו יותר.
עצם העניין לשבת בסוכה, יש עניין.
כתוב שם שכל רגע ורגע שהוא יושב בסוכה הוא מקיים מצווה.
הלו, מישהו על הקו?
כן.
רצית לשאול שאלה את הרב?
כן.
בבקשה.
מה דינו של האתרוג השנה?
מה השאלה? תפרט.
לגבי קדוש השביס. האם יש דעה של הלוך שבטר לגית ואז אין לו קדוש השביס?
אין דבר כזה. האתרוג גידולו היה בשביעית, ובמילא הוא חייב בקדושת שביעית. אנחנו רק מחמירים שאלו האתרוגים שנלקטו עכשיו כבר מהעיצים, אז גם מפרשים מהם תרומות ומעשרות בלי ברכה. הקדושת שביעית יש עליהם לא ליבד גוללמה.
ואז אסור לסחור בהם?
אסור לסחור בהם, כמובן שאסור לסחור בהם, וגם צריך לשמור קדושת שביעית.
אין לו דין של ירק בת הלקית, כמו שהבייס יוסף מביא.
ירק בסולקית זה גם רק לחומרה. בתחילת שנה שביעית שאנחנו החמרנו שגם בסולקית שאף על פי שהוא גדל בשישית, אז הוא בכל זאת אז שומרים עליו קדושת שביעית.
שכוח.
עכשיו נעבור לשאלות שהגיעו בכתב פה. בקשר לדלת מינים. אישה שנוהגת ליטול לולב, האם יכולה לאכול לפני זה?
מסתם כן, למה מה האיסור?
אין איסור. לא כפי שאצל הגברים נוהגים ביום או שואל לפחות.
הגברים הרי חייבים בלולב, נשים פטורות מלולב.
עכשיו מישהו שאל פה שאלה, האם מותר לקנות את הדלמינים עם האות מייסר?
לכאורה, לפי מה שפסק אדמו"ר הזקן בהלכות תלמוד תורה, שהאסור, אבא לא יכול להוציא ממעות מעשר את הכסף של שכר לימוד, דבר שהוא חייב בו, וכך מכיוון שהאבא חייב הרי מדין הדגמור, כל תעדי לנענע, האבא חייב לקנות לו לולב, אז ייתכן ואסור לו לקנות, זאת אומרת, אסור, הוא לא יכול להוציא את הכסף ממעות מעשר. אבל מה, יש אולי, אם כמובן פה מדובר בדבר, באדם שאין באפשרותו, רק לקנות, או לא לקנות בכלל, או לקנות ממעשר, אז אפשר אולי בנושא הזה להקל קצת, שיש כל מיני מחירים בלולבים, השנה, באתרוגים גם, בכל זאת יש מחירים קבועים, הוא יכול לצאת ידי חובה באתרוג הפשוט ביותר, ואם הוא קונה קצת יותר, אז את התוספת הוא יכול להוציא ממעות מעשר.
זאת אומרת, אם הוא רוצה לקנות אתרוג קלאבר של 100 דולר, הוא יכול לקנות אתרוג של 20 שקל?
אז את ההפרש הוא יכול להוציא ממעות מעשר, את ההידור יכול להיות שהוא יכול להוציא ממעות מעשר, אבל שוב פעם, זה הכל לבן, לעצמו, זה קשה להתיר את זה.
יש עוד שאלה כאן, האם בעקבות שנת השמיטה יש דינים מיוחדים באתרוג? האם גם בלולב יש קדושת שביעית?
קדושת בלולב, אומרת הגמרא שאין קדושת שביעית, שאני לא עושה ביור ראשון ואין קדושת שביעית בלולב. ועד כדי כך, כתוב בגמרא שאם רוצים למכור את האתרוג, אז מבליא בדמי לולב. זאת אומרת, נקבע שבשביל הלולב מותר, אין בו איסור סחורה, אז הוא יכול להבליע את מחיר האתרוג בדמי לולב, ובמילא אין בעיה של סחורה באתרוג שהוא חייב בקדושת שביעית.
ומה הדינים השנה? מה שונה באתרוג? איך מתנהגים האתרוג?
האתרוג, כפי שקבענו פה בפרדסים, הם שייכים לאוצר בדין, הם מופקרו כדין, והם שייכים לאוצר בדין, ואוצר בדין מנה את המגדלים כשלוחים להוריד את הפירות, והם שלוחים לחלק את הפירות במחירים שקבענו שהם רק שכר טרחה. זאת אומרת, לא מוכרים את האתרוג, אלא לוקחים רק שכר טרחה, כמה שעלו ההוצאות של הגידול במשך השנה.
אז זאת אומרת, אז למה יש מחירים שונים? יש פתיחה גדולה באתרוג אחד מאשר בפרוט פשוט מאשר באתרוג מודף?
בגלל שאנחנו לקחנו את כל ההוצאות בכלל אותם, בכדי לחלק את כל ההוצאות, בכדי שיהיה אפשרי לחסות את כל ההוצאות, אז חלקנו את זה, כי אחרת היינו צריכים להעלות את המחיר של האתרוגים הפשוטים, וזה אנשים שקשה להם לשלם את זה, והם לא יקנו את ה...
לא, למה לא עשו מחיר אחיד? כל האתרוגים, מחיר אחיד?
אז זה המחיר אחיד, אז תצטרך לעשות שאלה אנשים שקונים רק אתרוגים פשוטים, וזה רוב האנשים, הם יצטרכו לשלם יותר, והם לא יקנו.
יש בעיה אם להוציא אתרוג מהארץ לחוץ לארץ השנה?
הדבר, אין בעיה אם הוא לוקח את האתרוג ונוסע לרבי, הוא לוקח את האתרוג ומחזיר אותו בחזרה, אין שום בעיה בזה.
מה פה שמחזיר אותו חזרה?
כשהוא חוזר חזרה הביתה, הוא לוקח את האתרוג ומחזיר אותו, חזרה לארץ.
צריך להחזיר אותו חזרה לארץ?
בוודאי. אז אין שום שאלה באיסור של אי מצין פרס שוויז לחוץ לו.
אבל מי אף אחד לא מחזיר חזרה? אם הוא לא מחזיר,
אני מדבר, רק רגע, תן לי רגע, אני אסביר. במשנה כתוב שאין מצין פרשוויז בחוץ לארץ. יש בזה כמה דעות מה הטעם שבזה. אז אם אדם נוסע לרבי ולוקח את רוג מפה, מברך שם וחוזר איתו חזרה, אז לפי כל הדעות זה מותר. כל הבעיה היא כששולחים את רוגים מפה לחוץ לארץ, ושם הם מחלקים אותם לאנשים ומוכרים, שם אי אפשר לאסוף את זה חזרה. אז פה אנחנו השנה התארנו להוציא את האתרוגים לחוץ לארץ, אבל כתבנו שצריך לשמור קדושת שביט עליהם, כך שאנשים מחוץ לארץ ידעו שאלו שקנו את האתרוג מארץ, צריכים לשמור קדושת שביט ולא לאבד אותה, לשמור עד שהוא יירקב.
יש עניין הרי של חינוך, האם חייבים לקנות לילדים קטנים דל מינים? לכל ילד דל מינים דל חינוך.
על פי דין, כפי שמשמע בגמרא, חייבים לקנות לכל ילד. אם הוא הגיע, קודם שיודע לנענע, אז אבא חייב לקנות לו את הדלת מינים. אבל...
הוצאה כספית גדולה.
יכול להיות, אם אפשר להסתדר שהילדים לא יריבו ביניהם, אפשר לקנות דלת מינים אחד לכולם. אבל השאלה היא אם יסתדרו בין הילדים.
עכשיו עוד שאלה. מי ששכח לאגוד את הלולב בערב יום טב, האם מותר לו לעשות את זה ביום טב עצמו?
ודאי שכן, מותר לגוד את הלולב.
ואת העלים האלו.
אבל שוב פעם, אני רוצה, אבל מנהגנו הוא שלגוד את הלולב לפני יונטף. מי ששכח יכול לגוד איתו גם ביונטף.
והוא מותר, הוא יכול להוריד את העלים האלו?
אני רק רוצה רק להסביר את הטעם, למה, אולי, מה שחשבתי פעם, אולי, למה נוהגים דווקא לגוד את הלולב לפני יונטף? כי למעשה, וזה קשור גם למנהג הוא שהרי מורידים את הטבעות של הלולב בישעני רבי לפני הלל. מה הטעם שמורידים את הטבעות לפני הלל? בכל אופן ראיתי פעם בריקח כתוב שקפסט מורים, אז כתוב קפסט בלי ווב, חוסר. סימן שהלולב לאגד שישה ימים. ואת אף על פי שאתה לולב אנחנו נותנים שבעה ימים, אבל שישה ימים הוא צריך להיות כפות. אז בזה עוקדים את הקשבדים, אם אתה עוקד את הלולב ביום טוב בבוקר, ועד ישעני רב בבוקר, אין לך שישה ימים. אבל אם אתה עוקד אותו בערב החג, אז יש לך שישה ימים קופוס. אז כמובן זה רק להידור מצווה. אבל אם הוא לא עקד את הלולב בערב יום טוב, אז יכול לקוד אותו ביום טוב.
עוד שאלה, אם הוא עושה את ביום טוב, מותר לו לתלוש תעלים מהלולב?
זה מותר, הפסיקה זה דבר תלוש, זה מותרת. כל השאלה היא, כשאלו שעושים את החותכים, אלו שכדי לעשות את הטבעות, אז לוקחים את העלה וגוזרים אותו. זה כבר השאלה, יכול להיות שזה אסור לעשות ביום טף, מכיוון שזה פסיק, הוא מתכוון לעשות את זה במידה, אז יכול להיות שזה אסור. אז כך הוא יכול להגוד, אבל לא, בפרט לא עם מספריים.
עכשיו, ביום הראשון, נתת לי מתון האמלס להרזיר. האם צריך להגיד את זה בפה מולה? אני אתן לך את זה מתון האמלס להרזיר? או שלא צריך להגיד בפרש?
יש בזה חילוקי מנהגים. אני עוד זכיתי להיכנס לרבי לסוכה, כשהיו נכנסים לרבי לסוכה, לברך על האתרוג והלולב.
ורבי היה עומד ומסתכל.
ורבי היה עומד ומסתכל, במשך שלוש שנים שהייתי שם. בכלל זה מראה כזה שקשה לשכוח אותו, והרבי היה עומד ומתבונן על כל אחד איך שהוא נכנס לסוכה, והרבי היה עומד כל הזמן ואומר בעל פה, ממש לפוסק פה מגרסה. מה הוא אמר אני לא יודע, אבל כל הזמן אמר, אמר, אמר ואמר. וכפי שהבחנתי, וכפי שאחים גם הבחין, הרב לא היה אומר לכולם, מתי אתה נכנס לארץ. רק היו כאלה חסידים גדולים, שנכנסו ואמרו לה, שואלו את הרב, מתי אתה נכנס לארץ, הרב אמר כן.
עכשיו נעבור לבניית סוכה. יש כאלו בכפר חב"ד, זה לא כל כך קיים הרבה, אבל יש מרפסות כאלו.
אתה יודע מה, אולי אם עוברים לבניית סוכה, רציתי כאן לתת כמה הערות לנושא הזה. מכיוון שבכפר, ודווקא בכפר חב"ד, כשבונים את הסוכות, אז יש כאלו שבונים את הסוכות בחצר. ועל הדשא או על האדמה, לא על רצפה, לא על מקום מרוצף. זה בעיה אם מותר לאכול שם בשבת או ביונטף, מכיוון שעלול להישפך מים, וזה עניין של משקי מים לזרועים. אז כדאי, אלו שאין להם אפשרות אחרת, אז כדאי לשטוח על המתחת מתחת לשולחן, על המקום של הסוכה, גם איזה שטיח. והדבר השני שרציתי להעיר, וזה במיוחד, מכיוון שבו בכפר ברוך השם לכל אחד יש חצר, והסוכה נמצאת בחצר, אז במילא יש הרבה חשש של משקי מים לזרועים. בקשר לסוכות האלו שהם עשו עם הברזלים, אז למעשה, וראיתי שאנשים לא מקפידים כל כך בזה, אני רוצה לתת את הכללים בזה שידעו. הסוכות האלו בנויות בצורה כזאת שיהיה בהם 10 טפחים. 82 סנטימטר מהרצפה, ובין ברזל לברזל יהיה פחות מ3 טפחים, זאת אומרת בערך 23 סנטימטר. איך זה? ברגע שיש 3 ברזלים, שלכל ברזל יש את העובי המסוים נאמר של 4 סנטימטר, אז ביחד צירפו שיהיה 10 טפחים. אז זה הכל, כשאת הברזל הזה מכניסים לתוך, הברזל הזה נשלף, הוא נכנס לתוך וב, עם וב הוא נכנס בפנים. כמה מסוכות עברתי, ראיתי שלא הקפידו שהברזל ייכנס לתוך וב. אם הברזל לא נכנס לתוך הוו, אז הוא קצת עולה, אז יש כבר יותר מ3 טפחים בין אחד לשני, אז אין לו את המחיצה.
אותו, להקפיץ,
עוד דבר. לפעמים יש סוכות כאלו שהן ארוכות. הן ארוכות, המוטות הן ארוכות. ראיתי שהברזלים מתעקמים, הם מקבלים בטן. אם הם מקבלים בטן, אז פה יוצא שהם מאבדים את הגובה של 10 טפחים. עוד יותר. יש מקומות ששמים את זה על הרצפה, על מקום בלתי מרוצף, וקורה שהעמודים נתקעים בתוך האדמה. שוב, אם נתקעים בתוך האדמה, הם מאבדים את זה 3-4 סנטימטר, אז אין לך כבר את ה10 טפחים. אז שוב פעם, פה אפשר כבר להידיין, עד כמה, אם יכול להיות שבצד אחד זה נשאר, והרי לא צריך 10 טפחים לכל האורך. אז אם האדם רואה שאצלו זה לא בדיוק מסתדר, אז כדי לצאת מכל הספקות, כדאי למתוח מעל ה3 ברזלים האלו עוד חוט ברזל, נאמר בגובה 20 סנטימטר, בין החוט ברזל לבין המוט האחרון הכי גבוה, אז הוא יוצא מכל ספק. ועוד דבר, ההיתרים של הסוכות האלו זה רק כשהם שיש להם מוטות מארבע דפנות. אם יש להם רק 3 דפנות של ברזלים כאלו, אז בכלל יש כאלו פסקים שאומרים שהלובד הזה של 3 ברזלים לאורך זה לא מספיק אשר לסוכה. אז צריך להקפיד שיהיה מארבע צדדים, זאת אומרת גם הצד הרביעי של הפתח, גם יהיה חצי ממנו, שליש ממנו, רבע ממנו, גם בשלוש המוטות האלו. עוד דבר שרציתי להעיר, שגם אני לא יודע אם ראיתי שלא כולם מקפידים את זה, צריכים לדעת ששמים את הסכך על הסוכה, צריך לראות שהסכך יגיע עד הדופן, עד הברזל. כי אם הוא מרוחק 3 טפחים מהברזל, אז אוויר 3 טפחים, אז הוא פוסל בסוכה. במקרה והסוכה נמצאת בתוך מרפסת, אז אפשר לצרף כמובן את שלושת הקירות של המרפסת. אם יש להם גובה של 10 טפחים, זה בערך 82 סנטימטר, אפשר לצרף את אותו דבר גם הקיר של הבית, שאם נאמר 2 צדדים זה קיר של הבית, אז גם כמובן שאפשר לצרף אותם לסוכה. אבל לפעמים הקיר רחוק מהסוכה, הסוכה נאמר נמצאת על חצי מרפסת, והקיר רחוק.
מה מרחק?
אז זהו. אם הקיר בולט, בולטת תקרה, אם הקיר בולטת תקרה, אז צריכים לראות, והתקרה היא פחותה ממטר, מארבע עמוד, זה בערך מטר 92, אז אפשר, אז צריך להקריב את הסוכה עד סוף התקרה, עד סוף של הבליטה, ואז במילא זה נקרא הדופן הקומה. אז הדופן הזה נחשבת לדופן של סוכה. אבל אם למשל הסוכה תהיה מרוחקת שלושה טפחים משם, אז זה לא יהיה טוב. ואותו דבר גם רציתי להעיר בקשר לפרגולות. יש פרגולות שיש להם מחיצות. ההלכה היא שהסוכה צריכה שלושה דפנות, אבל הדפנות צריכות להתחיל מהרצפה, או לכל הפחות פחות משלושה דפחים מהרצפה. אם הפרגולה מורמת 24 סנטימטר, 24 סנטימטר מהרצפה, אז זה לא דופן של הסוכה, כי הגדיים יכולים לפקוע בו, זה נקרא מחיצה תלויה שהיא לא מכשירה. אז לכן, אם למשל הפרגולה היא גבוהה מהרצפה, אז צריך לשים למטה, או שאפשר למתוח חוט ברזל, או קרש, לבטל את השלושה טפחים האלו של אוויר. אבל כללית, ההכשר לסוכה של הדפנות זה שיהיו 10 טפחים, אחר כך יכול להיות גם אוויר. לא חייבים שהדפנות יעלו עד לסכך, אבל מה? הסכך שיחסה עד, בקו ישר, עם הדפנות.
קיר שלא במרפסת, קיר שאין לו בליטה, קיר רגיל, כמה הוא יכול להיות רחוק מהסוכה? כשבונים סוכה, מה המרחק של הקיר שיכול להיות?
פחות משלושה טפחים.
פחות משלושה טפחים.
הסכך צריך להגיע עד שלושה טפחים לסוכה.
עכשיו, מישהו שאל פה, מרפסת, מרפסת שיש מעליה בקומה השנייה חצי מרפסת. יש כאילו מרפסות בקומות.
אז החצי מרפסת הזה יכולה לחשב לדופן הקומה. אם הרוחב של המרפסת הוא פחות ממטר,
מטר?
מטר 92, אז הוא יכול לחשב.
גם יש פה שאלה, כביסה שתלויה מעל סוכה.
כביסה שתלויה מעל סוכה, אני לא חושב שהיא פוסלת, כי בסך הכל זה. אבל מה, יש הרבה מקומות, יש ברוך השם, האילנות גדלים, וזה צריך להשגיח שהאילן לא יחסה על הסוכה, אפילו בגובה של 10 או 15 מטר, אם הוא מצל על הסוכה, אז כבר יכול להיות שאלה, וצריך לדעת מה עיקר הצל בסוכה, אם מהסכך או מהאילן, הוא יכול להיכנס להרבה מחלוקות בזה, אז אם יש אילן כזה שהוא מצל על הסוכה, אז כדאי, צריך את הענפים האלו לכרות, הענפים שמצילים על הסוכה.
לקשור את הסכך עם חבלים לסוכה, מותר?
לקשור את הסכך עם חבלים לסוכה, אז תלוי איזה חבלים, יש לנו חבלים שהם דבר מקבל תומה, אבל אני חושב שהדבר הפשוט ביותר, וזה דווקא בערב החגלה בדעתי, וכבר אמרתי זה לכמה אנשים, והם מאוד עודו לי ואמרו שזה טוב, וכדי לקשור את הסכך, אז הכי הטוב זה לקחת, יש מענפי הדקל, העלים של ענפי הדקל, לפעמים העלים הרחבים, הם העלים ארוכים, ועם העלים האלו לקשור את הסכך, הם די חזקים ואפשר לקשור בהם. הסכך וזה שום בעיה, זה דבר צמח.
יש מכוניות שיש להם גגו נפתח.
במיוחד אלו שמשתמשים בסכך למצח.
רגע, בקשר לסכך לנצח אם כבר מדברים, האם יש איזה עניין?
אל תדבר על זה.
רגע, לא, יש פה הרבה אנשים בכפר חב"ד שמים סכך לנצח. השאלה אם יש עניין להוסיף על זה סכך ירוק. יש איזה עניין?
אני אומר, הסכך לנצח עם ה... הסכך לנצח, עם הסכך הירוק, זה בעיניי כמו כזה איסמצי עם הקוקה-קולה.
אסור להשתמש בזה, סליחה.
אני לא אמרתי עם קוקה-קולה אסור להשתמש, זה מכשר.
אבל יש עניין.
בכל אופן, אלו שמשתמשים הסכך לנצח ויש להם בעיה, בשנה שעברה כל הסוכות עפו בגלל הרוח, רוח אחת מנידה. רוח הכי קטנה יכולה להעיף את כזה איסמצי עם הקוקה-קולה.
אסור להשתמש בזה, סליחה.
אני לא אמרתי עם קוקה-קולה אסור להשתמש, זה מכשר.
אבל יש עניין.
אבל בכל אופן, אלו שמשתמשים הסכך לנצח ויש להם בעיה, בשנה שעברה כל הסוכות עפו בגלל הרוח, רוח אחת מנידה. רוח הכי קטנה יכולה להעיף את הסכך. אז יכולים לקשור את זה עם העלים הירוקים האלו, יכולים לקשור את זה לסוכה.
אני ראיתי פה בית כנסת אחד בפתח הבד.
אבל ראיתי שאחד הלך וקשר את זה עם הגרטל, אז אני חושב שהגרטלו בכל זאת פסול.
לא, אני ראיתי בית כנסת אחד בפתח הבד שמשתמש עם סכך לנצח.
כל אופן, לא יודע.
זה מישור הרב?
עוד דבר רציתי להעיר בקשר לבניית הסוכה, שהסדר של בניית הסוכה, שקודם צריכים לבנות את הדפנות ואחר כך את הסכך. וראיתי שכמה אנשים לא יודעים את זה, רציתי להעיר שהסדר הוא שקודם צריך לבנות את הדפנות ואחר כך את הסוכה. ואם קודם עשו את הסכך ואחר כך שמו את הדפנות, אז לדעת כמה פסקים זה פסול, וצריך עוד פעם להוריד את הסכך ולשים את זה בחזרה. עוד דבר רציתי להעיר, מכיוון שהיום יש ברוך השם הרבה תאילנדים, וצריך להגיד ברוך השם או לא, ואנשים בונים את הסוכות על ידי גוי, אז את הדפנות אפשר לבנות על ידי גוי, אבל את הסכך ראוי שיהודי ישים את זה. כי אף על פי שהגמרא אומרת שסוכס גנבח, גנצי פלפולים על זה, שאחד מהדברים של סוכס גנבח זה סוכס גויים, אפשר הרבה לחלק לו כרגע, זה לא המקום, זה לא כינוס תירה, שניכנס פה לכאן לחלקים הזה.
לא, אבל אנשים לא יודעים את זה. אני ראיתי אנשים שהתאילנדים שמו להם את הסכך על הסוכה, אני ראיתי.
אז זה לא טוב. ואפילו על סוכס גנבח...
רומנים.
הסוכס גנבח, אז יש דעה של הרשב"א בביצה, שאי אפשר, זה אמנם קשר, אבל אי אפשר לברך על זה לשל הסוכה.
גם את הדבר הזה, אנשים לא יודעים את זה. אי אפשר לברך עוד פעם. לא, בקשר שראיתי אנשים שמים סכך, ודפנות עושים אחר כך.
אז אני אומר לך משהו, אז צריך להרים קצת את הסכך ולשים אותו חזרה.
לא להוריד לגמרי.
לא, לא, להרים שלושה תוכים. אבל באותו הדבר, גם בקשר עם גוי שם, אפשר גם להרים ולשים חזרה. או שאולי מספיק לנענע.
על מכונית, מכוניות עם גג נפתח, האם אפשר לשים על זה סכך? יש בזה... זה נחשב לסוכה?
אם יש לזה שיר של סוכי קטנה, אם יש שיעור של סוכי קטנה שהיא שבעה טפחים על שבעה טפחים, אז אפשר לשחח על זה.
כמה זה שבעה טפחים?
שבעה טפחים, תעשה. אני אגיד לך אל הספרה, אז צריך לאכול את זה בסוכה. יש גם איזה דיוק שם בסימן טוב של המתש, אבל לא המקום הזה. בכל אופן שהשם ייתן לנו חג סוכות, זמן שמחוסנו, שיהיה שמחה אמיתיס ושלמו, ושנזכה לסוכס דובל, שהקדוש ברוך הוא יקים לנו את סוכס דובל הנפולס.
שכוח כבוד הרב, שבוע טוב.